שלום לכולם, יום רביעי, יוד באייר, תשע"ו, אנחנו היום בשיעור בפרשת השבוע. יש לכם דפי מקורות לפניכם. פרשת בהר. פרשת בהר עוסקת בשמיטה, בהר סיני, יש עוד כמה דברים שאני רוצה ככה היום להתמקד בהם, בנושא אולי מרכזי שאנחנו נמצאים בו הרבה מאוד. ומוצאים את עצמנו נוגעים בדבר הזה בצורות שונות של החיים. אבל לפני כן, כמו שכתוב על הלוח, אתם רואים, אנחנו מדברים על הונאת דברים. המושג הונאת דברים צריך בירור, ובפרט בימים הללו. בימים הללו שאנחנו סופרים ספירת העומר. ספירת העומר, אנחנו יודעים, אנחנו סופרים, וברקע אנחנו לא יכולים שלא להיזכר ב-24,000 תלמידים של רבי עקיבא. 24,000 תלמידים שמתו בזמן הזה, של ספירת העומר, מאחרי פסח ועד האמצע, ל"ג בעומר כזה. יש כמה דעות מה קרה בל"ג בעומר, פסקו למות, לא פסקו למות, אבל אם אנחנו ניקח ונעשה חישוב מהיר, קצר, מתמטי, של 24 מחולק ל-33 ימים, 33 ימים, אנחנו מוצאים שמדובר פה על כמה מאות אנשים ביום. זה דבר מזעזע, בפן האישי, הפרטי, זה אפילו אין מי שיבוא לנחם מרוב לוויות. יותר מזה, אנחנו מדברים גם על מצב שבו המוות של תלמידי רבי עקיבא, זה לא היה רק מוות פיזי למשפחות כאלה או אחרות, שאיבדו את יקיריהם. תלמידי רבי עקיבא, 24 זוגות, סליחה, 12 זוגות, 24,000, אנחנו מדברים על תלמידי חכמים ברמות גבוהות ביותר, כאשר כבר הזכרנו ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שהקטן שבהם על פי הגדרת חז"ל היה רשב"י. כלומר, הקטן שבהם היה רשב"י, אז מי היה הבינוני שבהם, מי היה הגדול שבהם? כלומר, אנחנו לא רק מצד הרעיון הפרטי האישי של הטרגדיה הנוראית הזאת, אלא עם ישראל איבד תורה שהיא פי כמה וכמה יותר גדולה ומפוארת, מה שלא נגיד, מתורתו של רשב"י. כל תורת הסוד היא באה מתלמידו הקטן של רבי עקיבא, הצעיר שבחבורה, מה שנקרא. תארו לעצמכם, המזקנים, המבוגרים, האמצעיים, איזה תורה היה להם. אנחנו לומדים היום פעורי פה, ומאמצים את מוחנו כדי להבין מה רוצה רשב"י, ומתקשים. כלומר, יסוד התורה שבעל פה של רבי עקיבא, פשוט רובו הגדול עבד מן העולם, עבד מעמנו, המקורות פה, עבד לנו ולזרענו ולזרע זרענו, אלמלא אותם חמישה תלמידים שהסמיך רבי עקיבא. שאחד מהם זה רשב"י. וכל זה, אומרים חז"ל, על שלא נהגו כבוד, זה בזה. מה פירוש של נהגו כבוד זה בזה, ואיך זה מתקשר אלינו? תסתכלו אצלכם במקום מספר אחד. אומרת התורה בספר ויקרא, פרשתנו, בפרק כ"ה, פסוק ז', ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, פסיק, כי אני השם אלוהיכם. רש"י במקום אומר, אתכם במקום מספר 2, כאן הזהיר על הונאת דברים. הוא מסביר רש"י, שלא יקנית איש את חברו, זה אחד. 2, לא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנעתו של היועץ. אתה מציע לו הצעה שמתאימה לך, לא, לא. ואם תאמר, אני התכוונתי לטובה, לא התכוונתי לעשות לא רע. מי יודע אם התכוונתי לרע? על כך נאמר בפסוק, ויראת מאלוהיך, היודע מחשבות, הוא יודע אם התכוונת לטובה או לא לטובה. למעשה, אנחנו רואים פה שאדם כזה מוסר את עצמו לדין שמיים. אדם שמייעץ עצה לא טובה, או עצה מסוימת שהוא יודע שהיא לא מתאימה, אבל היא מתאימה לו ולא לחבר או למי שמקבל את העצה, והוא טוען כלפי חוץ שזה היה לטובה, יש מי שיודע את המחשבות ויודע אם התכוונת או לא התכוונת. אבל נקודת השורש פה, שמביא ראשים בדברים הללו ולא תונו, זה הונאת דברים. כי יש הונאת ממון. שאני מרמה אותך בממון, זה משהו אחר. אנחנו מעצה נתון בשיעור שלנו, מה או מאיפה ואיך למד רש"י שפה בפסוק שלנו מדובר על הונאת דברים, ומה יוצא מהלימוד הזה. תזכרו את זכם במקום מספר 3, ספר החינוך. הוא גם כן סבור שהפסוק הזה נוגע להונאת דברים, והוא כדרכו, ספר החינוך הרי מסביר דברים. תראו מה הוא כותב, מדיני המצווה, כמה זהרות וכמה זירוזים שיזהרון וזל בעניין זה, שלא להכאיב הבריות בשום דבר, ולא לביישה. יש איסור מדאורייתא, להכאיב למישהו, או לגרום למישהו צער, או לבייש מישהו. והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, כלומר שלא יתבונן בכל מיני מוצרים, כן? כשאין לו איך לקנות. וראוי להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף לבני אדם, אפילו לא כזה מין עקיצה או משהו כזה ברמז, כי התורה הקפידה הרבה בהונאת דברים, לפי שהוא דבר קשה מאוד ללב הבריות. הוא מדגיש ואומר בספר החינוך, אדם שפקדת בו בממון, טוב, הוא יתבע אותך, יקבל את הפיצוי, חלקו, כולו, הוא גם יכול למחול על ממון. איך אומרים, כסף בא, כסף הולך, בסדר, הוא יכול לבלוע את זה. אבל הרבה, שימו לב, אומר בספר החינוך, מבני האדם יקפידו עליהם, על הבושה, על הצער, על הפגיעה הרגשית, יותר מן הממון. ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהם צער לבריות. אם נעשה רשימה, וואו, לא ייגמר. אי אפשר לכתוב. לכן אומר בספר החינוך, אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה. כלומר, אדם צריך להתבונן היטב היטב לפי מה שהוא בא לפניו לראות, האם הוא גורם בזה צער למישהו, באותו רגע הוא מנוע, הוא נכנס לאיסור הונאת דברים. אתה אומר בספר החינוך. הוא ממשיך בעוד ב' ואומר, הרי שהוא מפרט את דיני המצווה, למעשה בא ספר החינוך ומציין מי חייב בה, ומי נענש כשהוא עובר עליה, ובוא נראה איך בא ספר החינוך, כדרכו ובכל המצוות, הוא ממשיך ואומר, ברם, בעוד ב'. בדרך כלל, אתם רואים? הדברים של ספר החינוך מסתיימים בנקודה הזאת, כלומר מה שקראנו בסעיף א', אבל בעניין הונאת דברים, ספר החינוך מוסיף עוד כמה פסקאות, שימו לב, ואולם, לפי הדומה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל, והרשיע לצער חברו בדברים רעים, אחד בא ומתחיל איתך, הוא מתחיל, שלא יענה, הוא השומע. כלומר, אני עכשיו יורדים עליי, מה, אני אשתוק? הרי אני עלול לגרום צער, אני משתקף אותי, לא? אומר בדבר הנו, זה לא יעלה לדעת שאני אגיד עכשיו, אני מותקף לא להגיד. כי אי אפשר, שימו לב מיד, שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לו הופכים. מה, אתה הופך אותי לשק חבטות שלך? אני לא אשתוק. כלומר, אתה יש לך בעיה כי ציירת אותי, אבל אני אחזיר לך. ועוד, שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופים. אם אני שותק, אומרים שתיקה כהודעה. אתה טיפש, אתה זה, אתה פה, אתה שם, אני שותק, אני מודה. אבל אני לא כזה, אז אני אחזיר. ובאמת, לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו לברכיו. אדם ברך אותך, אתה יכול להגיד, טוב, אמן, אתה יכול לשתוק. אבל מי שעושה הפך הברכה, אתה לא שותק. אבל תצווה אותנו. שנתרחב מן המידה הזו, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרב בני אדם. וכן ינצל האדם מכל זה, כל אדם צריך לברוח מהדבר הזה. כי מי שאינו בעל קטטה, לא יחלפו בני אדם. למה עכשיו פתאום יורדים עליך? כנראה אתה היית טריגר, אתה עשית משהו. כי אדם שאין לו עניין עם אף אחד, לא מסתבך עם אף אחד, גם אף אחד לא יורד עליו. זולתי השוטים הגמורים. ואין לתת לב על השוטים, אנחנו לא מתייחסים על אנשים השוטים וקובעים על פיהם הלכות או מנהגים או תקנות. כלומר, מה זה אומר פה? מה זה אומר החינוך שאני לא יכול להגיד לבן אדם לא לענות? אבל מצד שני מה אומר לי? אל תתחיל! אז לא יאמר לי לא יחזירו לך. כן.
מה עם ה...
ברכתי מקודם.
מה עם הנעלמים בין המולווים?
נגיע לזה. שאלה מצוינת. הנעלמים אינם מולווים, שואלים חרפתם ואינם משיבים. אנחנו מדברים על אדם, וראינו את זה במידות הראייה, באדם שמבחינת הפנימיות שלו הוא שלם. אז לא, לא נעלם, הוא לא נפגע, כי הוא יודע שמה שנאמר עליו אין בזה ממש. כן, אבל אומר בספר החינוך שזה קשה מאוד לאדם לא להגיד שמחרפים אותו יותר מדי, אומר, התורה לא מצווה אותנו להיות סת חמתו של אף אחד. כן, שאלה באיזה מינון. אתה לא חייב להגיב על כל דבר, אתה מגיב אולי באיזה אמירה, לא פוגעת, כן, אתה יכול להגיד לא מקפיק. אל תדבר איתי, לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, זה לא נכון וזהו. אבל יש כאלה שעוברים את השלב הזה ומתחילים להחזיר, כן? אני דיבש, אתה דיבש בריבוע, לא קורא לזה. אז השאלה, איך אני מגיב לדבר הזה, בסדר? הוא ממשיך הלאה בספר החינוך ואומר, ואם אולי יכריחנו מחרב מבני האדם להשיב הדברה. בכל זאת, נבאש אותו בציבור. ולא מה אתה שותק, מה אתה מודה או לא מודה, תגיד, נראה אותך, כן? אומר בעצמך, החינוך ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה. אתה אומר שאתה טיפש, שאני טיפש, נו, כנראה אתה לא מכיר אותי. כן, יעשה מכזה סיבור, כן? לא יחזיר לו בשפה שלו, אלא למרות שיש בי כעס, שאני נפגע, כן? אני אומרים עליי דברים לא נהנים, אני פגע לי ברגש, אני בן אדם רגיש, כל אחד יש לו רגש. ממילא אומר בספר החינוך, כי כעס בחיק כסילים ינוח, כך אומר הפסוק. אם אתה כועס, אתה שייך למגדר מסוים, שנקרא, מה? כסיל. כסיל זה גם מערכת כוכבים. אף, נמצא במקום לא טוב. וינצל עצמו. אלא שומעים מחירופיו וישליך המסע על המחרף, זה דרך הטובים שבבני אדם. תראו איך הבא, ספר החינוך ממשיך כלא כמנהגו. מה דעתכם? למה? למה בעונה הדברים ככה הוא כך ממשיך?
כי זה נושא מאוד טעון.
כי זה נושא שלא שמים אליו לב. רגילים בזה. לכן הוא אוסף ומוסיף ומרחיב. הסתכלו אצלכם בפסקה 4. אצלו זה לא מחולק לפסקאות, אני חילקתי כשיהיה נוח לקרוא. אומר בספר החינוך, ויש לנו ללמוד דבר זה, שמותר לנו לענות כסיל. לפי הדומה, איך שהוא מדבר, ודומה לא תחזיר אם הוא כסיל. מאשר התירה התורה, הבא במחתרת להקדים להורגות. הם זוכרים, למדנו את הנושא הזה, של הבא במחתרת, שנה שעברה, מסכת סנהדרין. כן? שאין ספק, שלא להתחייב האדם לסבול נזקים מיד חברו. מה פתאום, מי יתיר לחברו להזיק לך? אין אף אחד יותר להזיק לאדם אחר. כי יש לו רשות להינצל מידו. זה בממון, זה בגוף. וכמו כן, בדברי פיו, אשר מלא מרמות בתוך. בכל דבר שיכול להינצל ממנו. כלומר, הוא צריך למנוע, לעצור את שטף הדיבור, שטף הפגיעה שאותו אחד התוקף, בכל דרך שנראה את זה נכון, כדי שינצל ממנו. הוא יכול להגיד לו, תשתוק, אתה מדבר שטוב וללכת, הוא יכול, לא יודע, אותו דרך, אבל הוא צריך להינצל ממנו.
לא פרקי אבות, אם יקש את הקש, אם טיפש את הקש.
לא, זה לא פרקי אבות, אבל כן. למצוא את הדרך, כן. ואולם, יש כת מבני האדם, שים לב, זה שאל, מה ששאלת, שעולה חסידותם כל כך, שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב כופיהם דבר. ישנם אנשים שהם כבר במדרגה של חסידות, כן? זה באות ה'. אומנם מותר להם לנו, מותר להם להינצל מהמחרף, מהמגדף, מהמבייש, אבל הם לא רוצים, למה? כי זה מה שנקרא בלשון הרב זצ"ל מידה מצרנית. אתם זוכרים, למדנו את זה במוסר אביך. כלומר, יש בזה אומנם טוב, אבל היא מביאה איתה משהו רע. מה הרע? שאתה מתחיל לכעוס. וממשיך בה זבר החינוך ואומר, פה נגבר עליהם הכעס, והתפשטו בעניין יותר מדי. כלומר, הם יענו, אבל יעברו את הגבול הנורמלי. ועליהם אמרו זיכרונם בברכה. קיבלת עכשיו תשובה, ידידי היקר. הנעלבים ואינם עולבים. שמים חרפתם ואינם משיבים, עליהם אומר הכתוב, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, למעשה יש מדרגה מאוד גבוהה, שמדברי ספר החינוך עולה יסוד מרכזי. איך התורה תופסת את האדם? האדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, התורה מכירה אותו היטב. ולכן התורה לא מתעלמת מהנטייה הטבעית של בני האדם. התורה נותנת פתרונות איך להתמודד עם הטבע האנושי, אבל היא לא קוראת לאדם לדכא את הרגשות שלו כדי לקיים את דבריה. יש איסור הונאת דברים, יש איסור לבייש, אבל אתה מותקף, עכשיו מה? אני אחזיר, אז אני עובר על איסור תורה. לכן התורה יודעת שקשה לאדם שמעליבים אותו, כן? לא להתייחס, או להתייחס לזה בשוויון נפש, להגיד שום דבר ולא להגיד, זה קשה מאוד. אני מכיר כמה כאלה, גם אתם מכירים פה איתנו אחד כזה שמשתדל לא להגיד, אבל ברוך השם הוא קצת השתנה לטובה, הוא מגיב קצת. לכן היא לא אומרת ומצווה את המותקף לשתוק, אלא ההמלצה של התורה זה להימנע ממצבים כאלה, כלומר לא להגיע למצב כזה. לכן התורה מנחה את האדם איך ראוי לא להתנהג במציאות כזו שבכל זאת הוא הגיע למצב קשה רגשי כזה. נכון, יש גם מידת חסידות, השומעים חרפתם ואינם משיבים, אבל התורה לא מכריחה את האדם להתנהג כך. לכן זה נקרא מידת חסידות, כי מצד הטבע האנושי הדבר הזה קשה, לא ניתן לביצוע על ידי כולם. התורה מצווה את כולם, לא את יחידי הסגולה. ממילא אנחנו מוצאים את עצמנו בדילמה, איך אנחנו עוסקים, נוהגים, מתנהלים במצבים שבהם מחרפים אותנו, מביישים אותנו, גוערים בנו, ואנחנו נפגעים רגשית, כי פיזית בוודאי שמותר לך לעשות הכל כדי להציל את עצמך, כן? אם מישהו פגע במונית בך, מותר לך לעשות הכל כדי למנוע את נזק הממון. כלומר, בצורה ראויה, כן? אם מישהו נגיד גנב לך ארנק, אתה לא הורג אותו, כן? אבל בגדר המתאים והנכון לאירוע. אבל מצד שני, הכעס שיש לאדם כחלק טבעי מאותו אדם, הוא נגרר אחר המידה הזו ברגעים שבהם הצד הרגשי שלו הוא זה שנפגע. על ממון, אדם נלחם על הממון שלו. הוא לא עסוק עכשיו בכעס, הוא עסוק במלחמה על הצלת הממון. כשאדם צריך להילחם או להציל את גופו, הוא לא כועס עכשיו, הוא עכשיו כולו תמוד במה? להציל את גופו. רק בצד הרגשי, אתה, איך אומרים? רותח, מתפוצץ, ומידת הכעס מתפשטת. אחרי התורה אומרת לנו, תראו, נכון, אני לא יכולה לומר לך במצב כזה שתשתוק. לא יכול להגיד לך שהכעס עכשיו עולה בתוכך, אין לו יסוד. אז על מנת להימנע מן הכעס, כי כעס בחטא כסילים ינוע, תעשה הכל כדי להימנע ממצבים כאלה. שיש מישהו שיחרב אותך, שיש מישהו שיבייש אותך, שיש מישהו שיגדף אותך. במילים אחרות, אל תיתן סיבות. אל תיצור מצבים שמישהו יוכל להשתמש בהם כדי לפגוע ברגשות שלך. בסדר? מובן? זה הרב הכללי. כן, בואו נסתכל איך רבי מנדל מקוצק, הרבי מקוצק, היה מתייחס לפסוק שניתן בספר שמות. ספר שמות פרק חבי פסוק למד, אומרת התורה, ואנשי קודש תהיו לי, אומר הרבי מקוצק, אין הקדוש ברוך הוא חפץ במלאכים נטולי תאוות ויצרים. יש להם אנשים שחושבים משום מה בטעות, שהקדוש ברוך הוא צריך מלאכים כאן. יש לו מספיק, שם. כאלה יש לו די ויותר, אומר הרבי מקוצק. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים, יצורים קרוצי חומר ובעלי תאוות. הוא ברא אותנו כאלה. אז למה אנחנו רוצים להיות משהו אחר? מי שפה רוצה להתנדב להיות ג'ירפה? מה דרכים על איזה חתול? חתול בית, לא רכון. אולי זה להתחלף לאיזה קופיף מצוי? אתם לא מוכנים. כי זה לא אנחנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעלי בשר, בעלי יצרים, בעלי תאוות. ועם כל זה התורה מצווה אותנו, אומר הרבי מקוצק, אבל אנשי קודש! המצליחים לגבור על יצרם ולהפנות את נטיותיהם לכיוון של קדושה וטהרה. איזה דבר עצום, אומר הרבי מקוצק. יש לנו טבעים, יש לנו תאוות, יש לנו יצרים. נכון, כאלה אנחנו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, עובדה, ברא אותנו ככה. אם כן, מה העניין שלנו בעולם? להפך את זה לדברים שבקדושה, להתגבר, להתעלות. לא לתת לנטיות הטבעיות שלנו, כן? לשלוט בנו ולהוביל אותנו. כאילו אנחנו איזה מין רובוטים מובלים על פי נטיות בשרנו, גופנו וכו'. הגמרא תסתכלו אצלכם במקום מספר 5, מסכת יבמות, דף ס"ח עמוד ב', אומרת הגמרא. ומה שהזכרנו, על 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו בזמן הזה. תאמרו על כל העניין, על הדבר המרכזי הוא שצריך להבין ולהקשיב היטב ולראות סימן מאוד בולט. מה אנו יכולים ללמוד מכך שאותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו דווקא בתקופה הזו? התקופה הזו היא תקופת ביניים, חולו של מועד, חולו של פסח. אנחנו בימים האלה סופרים ספירת העומר. אתם זוכרים שהעומר זה הכלי שמודדים בו את הכמות, כן? של הזהורים, נכון? עומר לגולגולת, זה מידה במן, נכון? אם כן, אלה ימים שאנחנו יום יום מתכוננים, מנקים, מתארים את עצמנו. ממה? מכל מיני דברים חיצוניים, טבעיים, מידות רעות, כדי שיהיה ראויים למה? לקבל את התורה בשבועות. כי חג השבועות הוא תלוי פסח. אם כן, דווקא בזמן הזה, בזמן ההתנקות, בזמן ההתארות, בזמן ההתעלות מהיצרים, התאוות, כמו שאומר רבי מקוצק, תלמידיו של רבי עקיבא לא עמדו בזה, לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן הם לא היו ראויים לקבל את התורה. אנחנו דיברנו על איזה תורה הייתה להם. כלומר, התורה לבד מצד הידיעה שלא יורדת למעשים, כמוה כאיננה. המשנה במזלת אבות פרק ב' אומרת שכל מלאכה, שכל תורה שאני מהמלאכה, סופה בטלה. יש כמה פירושים את זה, אבל לפי דברנו, כאשר אין מלאכה, כאשר את התורה משאירים בתור מקצוע דעתני, שכלי, רעיוני, אפילו קדוש, ולא מורידים את זה אל רמת השטח, היא בטלה. זהו, איבדנו 24,000 הבנות ענקיות בתורה שגם מדי רבי עקיבא עבדו לנו. עד כדי כך. ודווקא בתקופה הזאת, תסתכלו במקום מספר 6 לפניכם, אומרת במחצה הגמרא במסכת בבא מציע על מה שהתורה אומרת. יש בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד אצלנו, כי תמכור ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, ואחרי שלושה פסוקים נאמר מה שקראנו בתחילת השיעור, ולא תנו איש את עמידו. שואלת הגמרא, רגע, לא הבנו. למה התורה שבה וחוזרת ואומרת את מה שאמרה מקודם? כי תמכור ממכר לעמיתך, או כמו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. לאחר שלושה פסוקים היא חוזרת ואומרת, ולא תונו איש את עמיתו. נכון, יש שינוי קטן, פה אחיו, פה עמיתו. אבל זה אותו רעיון, לא? לכן רש"י אומר, לא. זה משהו אחר. פה זה הונאת ממון, פה זה הונאת דברים. הגמרא אצלכם במקום מספר 7 אומרת, באה מציע. היא שואלת, מה העניין הזה של באמת למה לחזור? והיא אומרת שהפסוק האחרון, ולא תנו איש את עמיתו, לא מתייחס להונאת ממון. הונאת ממון נאמר למעלה, כי תמכור ממכר לעמיתך. שם יש הונאת ממון. למה לחזור שוב פעם ולומר ולא תנו? זה בדיבורים, בפה. כאן באמת אנחנו רואים שמי שפוגע בחברו, כל כאב נפשי, בכל צורה שהיא, אם זה בעל פה, אם זה בכתב, ואם זה בכל דרך אחרת, הוא עובר על איסור דאורייתא. ובאמת ככה הדברים, ובולעל אחד, תסתכלו אתכם, במקום מספר 8, מביא השולחן ערוך, בראשי משפט, סימן רש חפכי צעיף א', כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. כלומר, האיסור הוא זהה. הוא ממשיך מרן ואומר, הוא גדולה הונאה דברים והונאת ממון. זה יותר חמור, ולמה? שזה ניתן לחשבון, לשבון, סליחה, וזה לא ניתן לשבון. אני פגעתי בך בממון, אני יכול להחזיר לך את השווי של הנזק. פגעתי בך נפשית, לך תדע מה שווי הנזק. ואיך אני אחזיר? יש שריטה בנפש. זה גמור. איך אנחנו נחזיר? זה בגופו וזה בממונו. והצועק על הונאת דברים אומר, מרן, נענה מיד. אדם שפגעו בו רגשית פונה לקדוש ברוך הוא, מתפלל ומבקש רחמים, אז הקדוש ברוך הוא שומע מיד, אומר מרן. אגב, מוסיף הרמ"א, ויש אומרים שאין מצווים על הונאת דברים אלא ליראי השם. אנחנו נצטרך קצת לדון בזה. ומי שמענה את עצמו מותר לענות אותו, מי שהוא בעצמו רמאי, כן, אז מותר גם לענות אותו. כלומר, לא ינשא רמא, כן, לא ענות אותו. חידוש עצום, אומר הרמ"א. וואו, מרעיש שמיים בארץ. עכשיו, אוקיי, בסדר, אז אני אשמור את הפה שלי וכל זה רק אצל אנשים דתיים. אבל אנשים שאינם, אני גמרנו, אומר הרמ"א, זה מה שהתורה ציוותה, זה רק לאנשים דתיים. למה? הוא לומד את זה, יש לו לימוד, הוא לא אומר לסתם. שנאמר עמיתך, שאומר נאמר, איש את אחיו, אחיו במצוות, עמיתך במצוות, מי שלא עוד לא. כלומר, יש יסוד לדבר. בא הרמב"ם, תסתכלו, במקור מספר 9, בספר המצוות, מצווה למד א', סליחה, מצוות לא תעשה, ראשון א', אומר הרמב"ם, שהזהירנו מהונות קצתנו את קצתנו בדברים. שימו לב לניסוח. קצתנו. כלומר, חלק מאיתנו. הוא שנאמר, לא מאמרים יכאיבו ויכעיסו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם. כמו שהוזכר, או כמו שנזכור לו פעולות נערותו ועשה תשובה מהם. אדם היה ילד, עשה שטויות. הבן אדם מתבגר, כבר לא עושה את זה, אתה מזכיר, אתה, תזכור, שכחת איך אתה... ותאמר לו, תודה לאל, תודה שהעתיקך מן הדבר הפלוני לבן טוב, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שפעם היית איזה גנב קטן, היום אתה ברוך השם צדיק, החזרת הכל. מה זה, מה אתה מזכיר לו? הוא אומר, מה זה אסור? זה אומר, הדברים. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, הוא כמו זה, ההתלהלה. כלומר, אני צוחק, אני מגחך, אני עוקץ במומים ומחרובים. יש לו כל מיני בעיות גופניות, פיזיות, כאלו אחרות, ואתה יורד עליו על זה. אתה שמן, אתה רזה, אתה ג'ינג'י, אתה פוזל. מה אתה עושה, אומר רמב"ם? מה, הוא הזמין את זה? וגם אם הוא הזמין את זה, זה רגיש אצלו, למה אתה יורד עליו? תראו כמה אנחנו מסבלים את זה חופשי. בוא נראה, אתה שמן? הלו! מה אתה יודע מה אתה עושה לבן אדם? הוא במשך 7 שנים עובד על דיאטה, מסכן, קורא את עצמו, אתה לא יודע איך הוא מתענה מול אוכל, איזה איסורי נפש יש לו, ואתה אומר לו שהוא שמן! והוא מבסוט כי הוא גילה אחרי 4 שנים שהוא ירד 100 גרם, בשבילו זה עושר גדול. למה הרגת אותו עכשיו? מה אתה יודע? שימו לב כמה אנחנו בכלל חושבים על הדברים. לכן ממשיך הרמב״ם אומר בלשון הסיפרה, סליחה, אומר לפני זה, אמרו זו הנאה דרי, בלשון הסיפרה כשהוא אומר ולא תונו איש את עמיתו, הרי הונאה דברים אמורה, הכיצד? כלומר דוגמאות, אומר הרמב״ם אם הוא בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשר הראשונים, היו הנאים באים עליו, היו אמרים, לא יאמר לו בכמה חפץ זה, כלומר אומר הרמב״ם דרך הדוגמאות, אדם עשה תשובה ונחשב נגיד במשהו, או אפילו לא נחשב. אל תגיד לו, אתה זוכר, אתה מדבר עכשיו זה על גזל, אתה מדבר עכשיו על חילול שבת, שכחת את עצמך מה עשית, אבל עכשיו הוא לא, למה לצייר אותו? אדם מתייסר, חברים של איוב באים אליו, כן, באים לעזור לו, לנחם אותו, אמרו לו, תשמע, באמת רחמנו וזה, אבל מה אתה רוצה להגיד לי שזה סתם? אתם מכירים את המושג הזה, נשל בלי אש? המשפט הזה הוא אסור מדאורייתא. זה הונאה דברים, זה מצייר את האדם. אתה אומר, אתה סובל כי מגיע לך. המילים הללו הם איסור דאורייתא, ממש. מי חושב על זה? רואים כתבה בעיתון? יש איזה שר חשוב, זה, וואו, כבר שיחת היום. זו הונאה דברים. אם זה בפניו, אם הוא שומע, אם לא, זה לשון הרע. איך שלא יהיה, יצאת על הפרצוף. איך שלא יהיה, נחשדה באיסורי תורה. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואמרו גדולה הונאה דברים, הונאת ממון, שבהונאה דברים הוא אומר, ויראת מאלוהיך. אני הקבל ברור, קורא ללב, יודע בדיוק מה הכוונות שלך. אז אל תמרח, אל תספר סיפורים. ויראתם אלוהיך, וכבר יבערו משפטי מצווה זו ברביעי במציע, פרק רביעי של בר המציע. כלומר, אתה מעשה אומר, רמב"ם, ותסתכלו הלאה, במקור מתפרץ. עולה שאלה מעניינת. אבל לפני כן, אפשר לומר, שמכמה דברי תנאים עולה שהונאת דברים מכוונת נגד מי? האדם עצמו. כלומר, והונאת ממון מכוון נגד הממון. כלומר, כשאני הולך ואני יורד על אדם או אני פוגע בדבר, יש לי כוונה מאוד ברורה לפגוע באדם הזה שאני מדבר עליו. בהונאת ממון אני רוצה רק לקחת לו ממון, אני לא רוצה לפגוע בו. דבר שני, הפסוק מזכיר יראת השם. באיזה הקשר? של הונאת דברים ולא הונאת ממון. לכן החומרה הזאת, האיסור הזה הוא חמור יותר. ובניגוד כל מיני עניינים ממוניים, שאפשר לתקן כמו שראינו יושבים אמר, כאב נפשי, אין לו תקנה. אין לו תקנה. גם הוא יהיה ב-15 שיחות פסיכולוג. בנפש זה יישאר, זה נזק עולמי. אז אם כן, מה קורה? כאשר ראינו בדברי בעל ספר החינוך, הוא התחיל. אתה מכיר את הקטע הזה? הוא התחיל! מכירים את זה? מכירים או לא מכירים? זה חברה אנושית, אני לא התחלתי, הוא התחיל, אני החזמתי לו. מה קורה במצב שאני מותקף פיזית? כבר אמרנו, נכון? הלכה פשוטה שמותר לאדם להחזיר כדי להתגונן, הוא צריך להציל את עצמו. גם אם אין סכנה לחייו. משום שאב אדם לא יכול ואין רשות להפוך מישהו אחר לשק החבטות שלו. אם האדם הסכים להיות שק חבטות, טוב, זה עניין אחר. אבל פה מדובר שמישהו א' מתקיף את ב'. כלומר, למעשה כך נפסק להלכה בחושי משפט בתו חף א'. נסתכל את דרך מקור מספר 10. אבל אתה יודע שגם בראש, דברי רבנו אשר, על מצרת בבא קמא, פרק ג', סימן י' ג', אומר לראש שגם לגבי התקפה מילולית, סביר מאוד להניח שאם המילים שמתיחים בי עכשיו, כן, יגרמו לי להחזיר, והמילים שאני אומר עליו יעצרו אותו, אתה תוקף, מותר. אם אדם בא ואומר לך, אתה כזה וכזה, אתה אומר לו, אתה מדבר? ואתה כזה וכזה וכזה וכזה, והנה הוא יברח, כי אתה, אופה, אתה מוציא החוטה מה שהוא לא רוצה, מותר. ככה אומר הראש, מה זה? כלומר, אלף, יש, לא רק שאין הבדל, יש חומרה יתרה לגבי עונה הדברים, אם מישהו פוגע בי במילים, מותר לי להחזיר, ראינו, מותר לי להחזיר, ככה לומד הראש. לא רק אם נותנים לי מכות, אני מותר לי להחזיר כדי להתגונן, אפילו שאין סכנה.
אפילו שאחרים שומעים את זה, נגיד את זה...
כן, בוודאי.
זה כאילו...
אין, אתה לא יודע, אתה צריך להציג את עצמך.
אין לשונה.
אין. לכן, לא לקפוץ על זה. לכן בואו תסתכלו במקור מספר 10, 10, בחושב משפט, אומר מרן, שניים שחיבלו זה בזה. שני חבר'ה עשו מה שנקרא דוקרב. וחיבלו זה בזה. אם חבל האחד בחברו יותר ממה שחבל בו הוא, כלומר שאני מחזיר, אתה מחזיר באותו דבר, לא מעל, לא למעבר, משלם לו במותר, נזק שלם. כלומר, אתה הוצאת לי שם, ואני הוצאת לך שניים. אוקיי, אז אני אשלים לך את השן הנוספת. בסדר? טוב. ודווקא אומר מרן, כשהתחילו שניהם כאחד, כלומר, הם התחילו יחד, שניהם התחילו מכות, ואחד חבל בחברו, והשני חבל בחברו, עושים שווי הנזק, הוא זה, שלום על ישראל להתראות. אבל אם אני הוספתי, אז אני משלם את ההפרש. הוא ממשיך הלאה, מרן, ואומר, או, לאחר שחבל בחברו, מישהו אחד תקף את מישהו השני, והשני חזר גם הוא מיד, וחבל לו. כלומר, גם אם אני מגיב, ויש עודף נזק, אני משלם. אבל, אם התחיל האחד, פתאום התחיל מישהו עם בן אדם, הוא לא... בלי שום סיבה, בלי כלום, השני פתור. למה? אבל הזרת לו, שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל עצמו. טוב, נו, זה מנתקי גוף, יש פה נזק ממוני. ממשיך מרן ואומר, ומי הוא? סליחה, וכן הוא לעניין גידופים וביושים. המתחיל פורע קנס. הוא מביא ככה דברי המורדכי על מסכת גידושים. כלומר, אנחנו רואים שיש פה דבר מעניין מאוד. לוקחים נזק ממשי, שאפשר להעריך אותו, ומשווים אותו לנזק שבלתי ניתן להערכה. מה, אני על זה שדיברת צריך לשלם? כן, חמוד שלי. אתה מזיק. אתה מזיק לשלם. ממשיך על המרן ואומר, ומי הוא צריך? עומד, צריך לאמוד, לשקול, לבדוק. אם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת, בחבל בו הרבה. הוא רוצה לראות לפי הנזק, האם אתה הגזמת. אז, גם אם החזרת את החיים. טוב, נדלג פה לרמ"א, נסתכלו מקור מספר 15. מוציא מהרמ"א ואומר, שניים שחבלו זה בזה, כן? אני מדלג לשורה מתחת, ודווקא שהתחילו שניהם כאחד. או לאחר שחבל בחברו, חזר גם הוא מיד וחבל בו. אבל אם התחיל האחד השני פתור שיש לו, וכן הוא לעניין גילופים, גילופים ביושים, המתחיל פורע קנס. פה מוסיף, הרי מה הדבר חשוב, שמי שמתחיל, הוא זה שמשלם. תן, עד כאן ברור. יש שוט שנקרא שוט רענך. זה של רבי אליהו בן חיים, היה בטורקיה. הוא אומר בסימן הוא, שבאמת, זה לא פשוט. אדם העליב אותי, פגע בי, רגשי. ואני מחזיק. אומר רבי אליהו, כן? שזה לא פשוט לפתור אותו מן תשלום. סגלו בבני מקור מספר 12. אין לפתור את המגיב לתקיפה מילולית, אלא כאשר הוא רוצה לבאופן ספונטני. כלומר, זו תגובה טבעית שקופצת אותו מיד. טוב, למה? כי זה בא מתוך ההתלהטות הרגשית של האדם. והלכה שכל מה שנוגע לנזק מילולי, כלומר, בושה, אלבון, המזיק חייב, או לא חייב, מה אתם אומרים? הוא התחייב רק אם הוא עשה את זה בכוונה לפגוע רגשי. ולא במקום שבו הדיבורים שלו, הכללות שלו, כן? הם גומות נזק משני. כלומר, זה לא הייתה העניין שלו. הוא לא קילל או ביש או העליב בכוונה שתיפגע, אלא הוא אמר מה שאמר, אתה כתוצאה מזה נפגעת, אומר, שוב, בשוט הרענך, שיוב הוא לא יתכוון לדבר הזה, אתה לא יכול לחייב אותו. אבל אם הוא יתכוון את זה, כן. ככה באמת הסכים גם בשוט ים של שלום. לפי הזה, אנחנו מבינים שהאדם לא אחראי על תגובות מילוליות ספונטניות. אני מגיעים, ספונטני. אין לי עניין לפגוע בחרשית, יש לי עניין למנוע ממך להמשיך לפגוע בי. ולכן, עם כל זה, אין בזה היתר לקלל, לבייש, לפגוע בבן אדם אחר. גם אם אני מותקף. ואני נמצא במצב נפשי רגוע. כלומר, אני לא מתלהם מהדיבורים. אבל במקרה כזה, אסור לי להחזיר. כך אומר שוט הרענך ובים של שלמה. אם כן, אנחנו בידי רואים עד כמה צריך להיזהר בנושא הזה של דיבורים. אני אדלק, יש הרבה מקורות והשיעור כבר הולך וכבר, הוא כבר נגמר, הוא לא הולך ונגמר, הוא כבר נגמר. אז אנחנו נעשה מה שנקרא פלישה קטנה לשיעור הבא. אנחנו מכירים כמה וכמה סיפורים שמובאים בגמרא על דברים שקרו בגלל דיבורים. וגרמו אפילו למוות. אוקיי? תסתכלו את זה במקום, מספר. צ'אס. הגמרא במסכת כתובות מספרת על הרב רחומי, שציער את אשתו. גרם צער לאשתו. הוא לא הגיע הביתה כפי שהוא תכנן, כפי שהוא הבטיח. הוא נפל ומת. עכשיו המקום גבוה נפל ומת. אבל מה? רק הבטחתי. כן, אבל אשתך הצטערה, היא חיכתה כל הזמן, ולא באת. הוא נפל ומת. יש לנו סיפור ידוע, במקום מספר 20, על תנורו של אחנאי, אתם זוכרים? למדנו את הנושא הזה מכל מיני כיוונים, ובסוף חבריו של רבי אליעזר הגדול נידו אותו, והוא הצטער הרבה ונהיו מאיזה צערות גדולות. מה זה נידו? דיבור. אבל הוא התבייש, הוא נעלם, הוא נפגע. רגשית, זה גרם לנזקים. אם נסתכל בשני המקורות הללו, זה כבר מספיק. אנחנו דיברנו בעבר בקיצור, וכנראה נעשה זה עוד פעם, בנושא הזה, איך צריך להתייחס רב לתלמידים. או הורים לבנים, לפעמים צריך לגעור, מה לעשות? צריך, בשביל לחנך. אומר הרמב״ם, תסתכלו אתכם במקור מספר 22, אבל אם ניכר לרב, שהם, התלמידים, מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, לא לומדים כמו שצריך. מה שנקרא במילים שלנו, מבריזים, מחפפים, מוכרים. ולפיכך לא הבינו, זאת הסיבה שהם לא בעניינים, חייב לרגוז עליהם. תראו לראשון הרבב, חייב. ולהחלימם בדברים, להעלים אותם. בכדי לחלדם. ובחניין זה אמרו רחמים, זרוק מרה בתלמידים. לא הכוונה לקחת חתיכת מרה ולזרוק עליהם, אלא באמת, למרר את חייהם. עובר רמב״ם, כן, זה יהיה מותר, אבל שימו לב, זה צריך להיעשות, מוסיף הרמב״ם, באופן כזה שבפניו יהיה כועס ורוגז, אבל בפנים רק כועש ברגועים. אם הוא לא כזה, שלא יגיד. כלומר, היתר הזה הוא באמת בתנאים מקבילים. הוא לא חופשי. לכן רב, מורה, הורה, משגיח, לפני שהוא מעיר את תלמיד, הוא צריך לקרוא לו מהמצב שלו. אם הוא כועס על זה, שהם לא נודעים כמו שצריך, כי הוא השקיע וכו', אסור לו להגיד, אסור לו להעלים. הוא צריך לבוא בדרך נעימה, בדרך טובה, להוכיח, בדרך אמיתית, נעימה, מקרב. אבל אם הוא מרגיש שזה לא בגללו, אלא בגלל התורה, בגלל זה שבו בצל, אז שייתן להם מה שנקרא, ועלי אריה. נו, כמה כאלה אפשר? כמה כאלה יש? אחת הדוגמאות שנותנים את זה, נותנים סיפור שהיה בין רבי לתלמידו לוי. רבי אמר לו יום אחד באיזה שיעור, נדמה לי, בבנים שלנו, שאצלך פה ריק. אמר לו, תסתכלו את לכם, ומי זה החבות יאיר? בשוט שלו אומר, אמר רבי לתלמידו לוי, דומה שאין לו מוח בקודקודו. פה יש קש, ריק, מה אתה אה, מה זה? עכשיו מה, רבי לא חשב שזה שהוא מעליב אותו, פוגע בו לפני כולם? לא, בגלל שהוא ידע שהוא לא יעלם, אלא הוא ידע שזה חדד אותו. לכן רבי התיר לעצמו לעשות את הדבר. יש עוד דבר חשוב, תסתכלו במקום מספר 27. אומרת הגמרא במסכת, בבא מציעא דף ח' עמוד ב'. שלושה יהודים לגיהנום ולא עולים. מה שנקרא חתמו קבע בגיהנום. כל אדם חוטא שמגיע לגיהנום עובר את התיקון שלו ויוצא משם. יש שלושה סוגים של אנשים שיורדים ולא עולים, אומרת הגמרא. מי אל תסתכלו, תהפכו דף. שניים מתוך השלושה נהיה אנשים שקשורים להונאת דברים. אחד המלבין פני חברו ברבים, והשני שמכנה שם לחברו. אני קורא לבן אדם בשם כינוי, ואפילו שהוא יתרגל אליו הוא כבר לא נפגע. אבל הכינוי הזה הוא כינוי לא נעים. אני צולל צלילה עמוקה לגיהנום, נשאר שם. הסחירות עלינו. טוב, אני מבין את החומרה הראשונה, שמלבין פני חברה ברבים. אבל מה הבעיה? הרי מי מלבין פני חברו ברבים, חזל אומרים שהוא דינו כמו רוצח. אבל אם אני קיניתי מישהו בכינוי שהוא רגיל אליו כבר, למה אני צריך לרדת לגיהנום ולהישאר שם? משום שהאדם הזה, בהתחלה שקראו לו שמנציק, כן, או כינוי, לא יודע, כזה או אחר, הוא נפגע. אבל הזמן עשה את שלו, והפגיעה עברה איזה מין כיסוי, אבל כל פעם שמזכירים לו, למטה למטה זה דוקר. והונאת דברים חמורה מהונאת ממון. אז הוא חבר שמי שבלבין פני חברו ברבים. תסתכלו על רש"י מתייחס לדברי הגמרא הזו בבבא מציעא במקום מספר 28, איסור שמכנה שם לחברו. באמת, קרו בכוונות הרעות של מי שאומר. הקורבן כבר לא מתבייש. כן? אבל מה המטרה של הכינוי? לבייש אותו. ואני כבר לא מתבייש. ואמרנו שהכל הולך אחר הכוונות של מי שמדבר, ויראת מאלוהיך, אני קורא המחשבות. ממילא בא רבנו מונה ואומר בשערי תשובה, שהלבנת פנים, מה שחז"ל קוראים איסור, זה כאשר מדובר על אנשים שהם רגישים לשמם. ולכן גם מי שהורגל לכינוי, אבל הוא רגיש לשמו, חשוב לו שיקראו לו בשמו ולא בכינוי, ולכן הוא נכנס בגדר של זה, שאם אני קיניתי מישהו, אני עובר על הונאת דברים, ואני אקבל דירה בשכירות לנצח, בגיהנם. ונסיים בדבר טוב. מקור מספר 30, ודילגנו על הרבה מקורות באמצע, אתם יכולים לקחת אותם, ללמוד אותם בעצמכם. אומרת הגמרא במסכת מגילה שיש מעלה גדולה מאוד לקרוא לאדם בשמו האמיתי, לא בכינוי. גם אם בכינוי אין שום פגם ואין שום משמעות שלילית, וזה אחלה כינוי. דוגמה, יקראו לבן אדם ישראל וכולם יקראו לו גבר שבגברים. נפלא, בחורצ'יק, לא יודע מה, יקראו לו זהב. איזה דבר שלילי. אומרת הגמרא במגילה, לא. זה לא דבר נכון. יש לו שם, תקרא לו בשמו. ויקרא שמו בישראל. זה שמו ולא אחר. לכן אברהם תמיד יהיה אברהם ולא אבי. ועמיאל תהיה עמיאל ולא עמי. כל הדברים הללו, אף פי שיהיה להם שום משמעות שלילית, לא קוראים ככה. ויקרא שמו בישראל. זה השם. השם הוא המהות. הוא נסכם ונאמר, כן.
מה המנהג לקרוא בשם משפחה?
משפחה זה לא בעיה. היום אנחנו מורגלים כבר, לא הבעיה, כבר כמה מאות שנים. היו צריכים כל אחד ואחד להמציא לעצמו שם משפחה. אז לכן אין איזה שום בעיה. ולכן הדבר הזה השתרש כמותר. חלק המשפחה. אולי נברך אותנו כולנו שבזכות קבלה על עצמנו להיזהר מלפגוע באנשים בפה שלנו, נתקן את הטעות שהייתה לתלמיד רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. כבד אנשים, תלמידים, חברים, שכנים, ונזכה באמת לקבל את התורה בשלמות. אנחנו הולכים לקבל תורה עוד. ואני חייב לומר, חייב לומר, בסיום השיעור דווקא, מה שהבאנו בשם הרמ"א, שהאיסור של הונאת דברים זה רק במי שהוא מיראי השם, באמת יהיה בזה מחלוקת בין הפוסקים ולהלכה. היות ואנחנו מדברים על אדם, גם מי שהוא לא ירא שמיים ועדיין לא מקפיד על תורה ומצוות, אסור להונות אותו. למרות דברי הרמ"א. וחייבים לכבד ולהתנהג אליו בהונאת דברים, בהונאת ממון, בהונאת גוף, בדיוק כמו אדם ירא שמיים. כך שאף אחד לא ימצא לעצמו עכשיו איזה פתח. לא, אין פתח. יהי רצון שנזכה באמת. שבוע הבא יום חמישי, הילולה של ל"ג בעומר. יום שיש מי שאומר שמת בו רשב"י. יש מי שאומר שהוא נולד. יש מי שאומר שהוא מוסמך. יש מי שאומר עוד כל מיני דברים. אבל זה יום של רשב"י, מה זה משנה מה? עד היום הזה, רשב"י, צעיר תלמידיו של רבי עקיבא, נהג כבוד, לכן הוא נשאר. צריכים להידבק ברשב"י לא רק מצד אור הסוד שלו, אלא מצד המגלה שלו. המגלה שבו שהוא היה אדם שקיבל את חבריו, שקיבל בני אדם, לכן הוא לא מת במגפה. אותם חמישה נשארו וכולם, כי נהגו כבוד זה בזה. זה עיקר הימים האלה. עיקר הימים של ספירת העומר, זה לא העניין להתגלח או לא להתגלח, זה כך או כך, זה כן, בסדר, מנהגים. אבל יש פה איסור דאורייתא, שבימים הללו אנחנו צריכים לקבל על עצמנו לעבוד עליהם חזק מאוד, הונאת דברים. אלו הימים של ספירת העומר. אלו הימים של ההתנקות, ההזדככות, ההתערות מהונאת הדברים, מהפה המשלח את מילותיו לכל עבר, שהכל יהיה על פי ההלכה. דיבור נעים, דיבור טוב. שבת שלום.